הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
והבוקר הזה הוא הבוקר שאחרי, אחרי בחירת הרבנים הראשיים לעיר ירושלים. מיד נבדוק האם הדרמה שליוותה את מסע הבחירות הזה תימשך, או שהשקט עכשיו יחזור לשרור בעיר הקודש. גם על הפריימריז בליכוד יש מי שמתנגד, בעיקר חבר כנסת דנון. מה הוא מתכוון לעשות כדי לדחות את רצונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו? אנחנו נבדוק איתו הבוקר הזה. ועל סיור של חברי כנסת אתמול בעיר ירושלים, גם שם מסתבר צריך לסייר, בעיקר כשיש אין ספור עידויי אבנים שכמעט בלתי נשלטים. מה המסקנות מהסיור הזה אנחנו נבדוק, וגם מה המשטרה בכל זאת מתכוונת לעשות כדי לנסות לעצור את התופעה הזו. אתמול גם נערך לראשונה לאחר 1944 שנים, מחורבן בית שני, כנס להמחשת קורבן מנחה ומנחת נסכים. איך בדיוק זה עבד ואיפה? גם את זה אנחנו נברר הבוקר הזה. ועוד בשורה אחת שמגיע אלינו מכל רחבי העולם. בשבת הקרובה, אם אני מבין נכון, יש איזושהי יוזמה לשמור את השבת בכל מקום אפשרי. אז כמובן שזה משהו שצריך לקרות באופן טבעי וממילא, אבל לצערנו זה לא קורה. איך בכל זאת מתכוונים לעשות את זה? מדובר על פרויקט ב-360 ערים בעולם. גם המועצת תתכנס הבוקר, ועוד עניינים ככל שנספיק. יאלי ברוכת מפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. ישי כהן, מכיכר השבת, פותח איתנו הבוקר הזה. בוקר טוב.
בוקר אור, אריאל.
טוב, אמנם כל הפרשנים, בלי יוצא מן הכלל, פחדו להמר באופן גלוי ופומבי בגלל כישלונות העבר, ובכל זאת מה שהסתמן לאורך כל הדרך זה גם מה שקרה בפועל. הרב עמר והרב שטרן,
אני חושב שבסיפור הזה לא היה קשה לאף אחד להמר. נראה לי שרוב הפרשנים אמרו שזאת תהיה התוצאה.
אני לפחות עם חמישה דיברתי פה בשידור ואף אחד לא הסכים לחתום על זה.
אז תראה, אי אפשר לחתום אף פעם על בחירות, במיוחד בחירות שהן מה שנקרא מאחורי פרגוד, שאף אחד לא יודע מה אתה באמת מצביע, אם הצבעת כמו שהבטחת או הצבעת כמו שרצית. לכן אף אחד לא יכול לומר לך בצורה מפורשת זאת תהיה התוצאה. אבל הימור, אני חושב שגם אנחנו בכיכר השבת עוד בצהריים, עוד לפני שהתחילו הבחירות, בכתבה המקדימה כתבנו שאם לא תהיה דרמה משמעותית, מי שצפוי לנצח זה הרב עמר והרב שטרן. זה היה צפוי ששני הרבנים האלו ינצחו, במיוחד, ואני אומר במיוחד, שהשניים זוכים לתמיכת ראש העיר ניר ברקת והבית היהודי של נפתלי בנט.
למרות שלא היה פה איזשהו ניצחון גורף.
נכון, אבל ניצחון ותאי. לא על חודו של קול.
כן, למרות על חודם של כן, ארבעה קולות, כמה היה הפער?
ארבעה קולות, חמישה קולות בבחירות לרבנות, שיש לגוף של 48 חברים, זה הרבה מאוד. לא יודע אם הרבה מאוד, שזה, אני יכול להגיד לך, תשמע, הם ניצחו בצורה מטורפת, פפפפה. יש כאן ניצחון, אני יכול להגיד לך שאצל הרבה משהו זכה ל-28 קולות, אמרו שהיו חסרים להם שלושה קולות שהבטיחו להם, שהצביעו, ובסוף לא הצביעו.
כל חברי הגוף הבוחר הצביעו, מימשו את זכותם הדמוקרטית?
כן, 40 בשעה 7:00 בדיוק, האחרון הצביע, ואז 48 סיימו להצביע. תראה, הבחירות האלו, אמרתי, שני הרבנים האלו זכו לתמיכת ראש העיר ונפתלי בנט, שניהם מחזיקים את רוב הגוף הבוחר בידיים שלהם, ולכן גם הם קיבלו את הניצחון הזה. הראשון לציון הגאון, הרב שלמה שאמר, היה לו יתרון נוסף בכך שגם תנועת ש"ס, מועצת רוב של ש"ס, תמכה בו. ועוד, אתה יודע יותר מזה, שעה בערך לפני שפורסמו התוצאות, אולי קצת יותר, מתקשרים, מדברים, שיחה מאוד נדירה, שנה ושלושה חודשים היא לא מתקיימת, ניר ברקת בשיחת ועידה עם הראשון לציון הגאון הרב עמר ואריה דרי יושב ראש ש"ס, שני האנשים האלו משוחחים ביניהם, שיחה ראשונה זה כשנה ומשהו כמו שאמרנו, וכבר אז אריה דרי מברך את הרב עמר על ניצחונו הצפוי. עכשיו מי שחשב שכבר אנחנו בדרך אל השלום הסופי והנה יש כבר שיחה, לא, אבל יש כאן שבירת הקרח, יש כאן שבירת הקרח, זה שהשניים משוחחים זה כבר אומר הרבה מאוד. שיחה שהתקיימה...
איזו השפעה יש לשיחה הזאת על מה שעתיד להתרחש בתוך סיעת ש"ס?
השפעה לכך שאנחנו עשינו, אתה יודע, אני בשבוע וחצי האחרון כל יומיים מדווח על עוד פסיעה גדולה לעבר השלום הגדול.
מה זה השלום הגדול? אני חייב לומר לך שנדמה לי ששמו של אלי ישי כמעט לא הוזכר בכל מסע הבחירות הזה.
צריך לומר לך שאני, התחושה שלי והפרשנות שלי לכל הסיפור הזה, שאנשי הרב עמר השתמשו באלי ישי. הם הרי לא חשבו באמת להקים איתו מפלגה. הם לא חשבו שהוא יעיל להם לנושא הזה. פשוט, כשיש לך מסע ומתן מום מפלגה, יש לך מישהו להחזיק אותו ביד שלך ולהגיד, יש לי אותו, תיזהרו, זה טוב לך. כשאריה דרי שומע, ממוצח מהתורה שומעים שאלי ישי הולך עם הרב עמר, אז זה נותן להם סוג של הרתעה, אבל ברגע שהם, הרב עמר מסיים עם המאבק הזה ולוקח את תבנות ירושלים, אני לא חושב שיש לו הרבה שימוש עם אלי ישי בנושא הזה, ואני חושב שגם שמענו את זה אתמול מהאנשים הקרובים אליו, שאומרים, אף פעם אלי ישי לא היה קרוב בצורה דרמטית, אבל צריך להדגיש שגם אלי ישי אתמול היה בבית של הרב עמר בזמן פרסום התוצאות.
אז בוא בכל זאת, בוא נחדד שנייה את עניין השלום הכל כך מדובר. מה בפועל הולך לקרות בתוך המפלגה?
תראה, דבר אחד חשוב מאוד קרה כבר, שלא יהיה טעויות בנושא הזה ושלא הבינו אותי לא נכון, או אותך. הקרע הגדול, המחלוקת, המלחמה אני יכול לומר, כי אני זה שליבאתי את זה ושמעתי את שני הצדים יום ולילה, לא רוצה להלעית אותך במה ששמעתי, המלחמה הסתיימה, כבר אין אנשים שהתקשרו והתדריכו אותך נגד הצד השני, אומרים לך בצורה מפורשת, אנחנו לא מלכלכים אחד על השני, אנחנו מחר לא נשב לשתות כל בוקר כוס קפה, אבל אנחנו גם לא נלחם אחד עם השני.
טוב, אני רוצה להרחיב איתך גם על העניין הזה וגם על עניין המאבק שעכשיו בעצם החל לאחר בחירת הרבנים, וזה על הג'ובים שמסביב, אבל לפני זה אני רוצה לצרף, רגע, אני רוצה לצרף לשיחה את יהושע פולק, סגן ראש העיר ירושלים לשעבר, חבר בוועדה הבוחרת. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך.
תרשה לי אריאל לפתוח בשאלה ללעדה של הרב יהושע פולק ולשאול אותו, עבור מי הצבעת את
זה? לקחת לי את השאלה.
זה בדיוק השאלה שאתה רוצה לדעת.
כן.
זאת השאלה הראשונה שלא יכולה לענות לך. אני הרי כנציג של בני תורה בגוף הבוחר, ובני תורה שאלנו את הרב שמואל אוירבך,
כן,
כפי שידוע לך, והוא אמר שאנחנו לא צריכים להתערב, תעשה לפי שיקול דעתך, נכון?
מה שיקול דעתך?
אני אמרתי לך שוב, שאני אמרתי לו, והוא ביקש ממני שאתה תצביע מה שאתה מבין ותשאיר את זה אצלך, היות ואני לא מתערב, שלא יהיה מצב שבו אתה עושה פעולות.
אני אשאל את זה אחרת, אתה שמח מבחירת הרבנים?
אני שמח שנבחרו רבנים בירושלים, מעצם הדבר שטוב שהמקום שיהיה רבנים, זה הכל, וזה היה טוב, זה היה אומנם התנהל הלאה, התנהל 10 שנים בלי רב, אבל טוב שיש רבנים בעיר, והרבנים יחברו את הדברים.
טוב שאלה הרבנים שנבחרו?
מה נפקמין לך כל הסיפור? אני אומר לך שוב, אני ליוויתי את הנושא של הרבנות 25 שנה, אני גם הייתי בין אלה שבחרו את הרבנים הקודמים, אני חושב שטוב שיש רבנים בירושלים, ודאי וודאי הרבנים גם צריכים לדעת שהציבור בירושלים הוא מגוון וגדול, יש 50% לפחות חרדים שמצטרפים למועצה הדתית בירושלים, וצריך לעשות את כל המאמצים לספק מה שצריך גם לציבור הזה.
יצא לך לדבר?
אריאל, יותר מהכל אפשר לראות עד כמה יהושע פולק רוצה לומר את זה, אבל זוהי הערכה שלי בלבד שהוא כן הצביע לרב אריה שטרן, והסיבה היא מכיוון שאם תדבר עם הפוליטיקאים הליטאים האחרים, כולם יגידו לך פה אחד, אתמול בלילה נכשלנו, אתמול בלילה נהיה נזק לרבנות בירושלים, אתה מתחיל לשמוע איומים שלא יכירו ברישום הנישואים של הרבנות ירושלים, לא בקשרות של הרבנות ירושלים, ואת יהושע פולק שמע אותו מברך על כך שיש רבנות ירושלים.
זה פרשנות
בעניין. אתה יודע מה, את כל המסקנות שאתה רוצה לעשות זה ככה, אבל אני תמיד מסתכל על כל דבר בפן החיובי, עכשיו אני מדבר בצינות.
כן.
רבותי ירושלים את הרבנות שעשינו את כל המאמצים, ושוב, אני הקטן, לא אומר לכם שהייתי שותף גדול בנושא הזה. אם הרבנים יסכילו, ואני עכשיו מדבר בכל הרצינות, להבין שאת השירות שצריכים לתת לכל הציבור החרדי, יכניסו אנשים או ידאגו שאותם אנשים שנאמנים גם על המגזר החרדי, יעשו את מלאכתם נאמנה שרבות ירושלים תישאר באותו מצב, אז אם יצליחו, ואם לא, חס ושלום, אם הרבנים יחשבו, אנחנו יש לנו עכשיו ג'ובים, נחלק אותם, נעשה משרות, נביא משגיחים מסוג אחר, בלניות במקוואות, סליחה, מסוגים יותר ליברליים וכן הלאה, אז הרבנות ירושלים תמצא את עצמה כמו רבנות בזות, ויהיה רבנות נפרדת. ברור, זה את מה שמחדדים הפוליטיקאים, מה שאמרת אתמול, זה באמת צריכים לחדד. זה החשוב ביותר.
ברור, אין ספק על זה, על זה אין חולק.
לא, לא לקחת ספק, בוא, תהיה מציאותי. יש אנשי מפלגה ויש רבנים. אני, עד כמה שמקיד שני הרבנים האלה, הם מבינים את זה. הם מבינים, הוא לא מעוניין להיות רב בירושלים, ושדה המחיה שלו יהיה כמו עזור, עזור או חולון, הוא רוצה להיות רב בירושלים, ואת רב שיהיה מקובל.
יש לו הכל, אולי אתה מדבר על חרדים, שצריך להביא גם חרדים בתוך המועצה הדתית, ולשמור על הקשר עם הציבור החרדי. אולי גם תאמר לנו, האם נכון שאתה תהיה חלק מהצוות החדש במועצה הדתית?
לא שם, אני אומר... לא דובר לי מילה אחת, אז זה הכל פרשנות שלנו.
מה, אז אנחנו מבשרים לך את הבשורה הזאת?
אני מדבר לך בצינות, לא אף אחד, כל שני העיתונאים אתמול בלילה, שכל אחד עשה את החשבות, פולה כתביע ככה, כי ככה וככה וככה, אני מודיע לך, אף אחד לא דיבר איתי.
אריאל, אני אגיד לך משהו מעניין על ישוע פולק.
כן.
אני מאוד אוהב אותו, ואני יכול להגיד לך משפט אחד עליו. אני יכול להיות שהוא צודק במקרה הזה, אבל לפני הבחירות לעיריית ירושלים, כשאני אישית דיברתי עם ישוע פולק ושאלתי אותו לגבי כך שאני שומע שהוא הולך להצטרף לבני תורה, הוא הכחיש ואמר שלא היו דברים מעולם וזה סתם פרשניות שלנו, ובסוף אנחנו רואים אותו עמוק עמוק בתוך בני תורה.
כן, אז...
אני, קודם כל... דבר
מתגבשים למציאות.
זה מחמיא לי שאתה אוהב אותי. דבר שני, שאלו אותי ורצו שאני אצטרף כראש הרשימה, זה לא סוד, אמרתי לך לא מצטרף ואני הייתי עקבי בזה. לאחר שנבחרו הבחירות וחיים אפשטיין נבחר כסגן ראש העיר, באמת לקחתי לעצמי משימה לעזור להם לקדם את העניינים, וזה מה שאני עושה עד היום.
במסגרת, אופ, אז במסגרת הקידום הזה יצא לך לשוחח לפני הבחירות עם הרבנים המועמדים?
דיבר איתי הרב שטרן מתוך היכרותי שעבדתי לפני חודש וחצי. הוא אומר, אני הולך להיות רב של ירושלים. אז אמרתי, אתה יודע שזה תפקיד קשה, מיוחד עומדים פה בשנת השמיטה, עם כל הדברים. הוא אומר לי, אני מתכונן לעשות את זה מהדרין. זו השיחה היחידה שהייתה איתו לפני חודש וחצי.
ואתה רגוע באמת שהיום כשהוא הרב הראשי, באמת גם החרדים תושבי העיר יוכלו להיות רגועים לגבי כל מה שהם אוכלים בעיר ושאר השירותים?
רגע, אני חושב הרי שאנחנו מקדימים את המאוחר, כי דיברת מקודם על ג'ובים, וזו השאלה הגדולה. הרי שני הרבנים מתחלקים בשני משרות, אחד ייקח את הכשרות, אחד ייקח את הנישואין. לא מן הנמנע שהרב עמר יקבל את הכשרות, שזה התפקיד היותר בכיר, והרב שטרן את הנישואין, או ההפך, כך שאנחנו לא יכולים לומר, עכשיו הרב אריה שטרן שולט על הנישואין, כמו שאמר לי אתמול על הכשרות, כמו שאמר לי אתמול ניסים אלקסלסטר, הוא האיש הכי בכיר של הרב עמר, הוא אמר לי, אנשים יכולים לדבר, הרב עמר לא הרב עמר, ממחר בבוקר כולם יצטרכו לאכול את ההכשר של הרב עמר. אז כך שאנחנו...
אני רוצה להגיד לך עוד משהו, גם הרב עמר דיבר איתי לפני כשבוע, והוא אמר לי, תדע לך שאני, אמרתי לו כמעט אותו דבר, תדע לך שאני רוצה שזה יהיה מהדרין, מן המהדרין שכולם יוכלו לאכול. עכשיו תראה, זה לא תלוי, הרבנים בוחרים צוות, ושוב פה החוכמה הגדולה היא לבחור צוות שיהיה נאמן על כולם. אם הוא למשל יביא אדם למערכת הקשות מהדרין, שהוא נאמן גם על הציבור החרדי, אפשר לסמוך, אז הקשות שלו תהיה מצוינת. אם הוא ידאג שמחלקת הניסויים תהיה אדם שאפשר לסמוך עליו, אז יהיה מחלקת ניסויים מצוינת. עם המקוואות, שתדע לך, מקוואות בירושלים, גם העדה החרדית משתמשים במקוואות של ירושלים. וזה אפשר בקלות, אתה מביא מישהו, איזה מין משרה מסוימת, שאתה הצלחת להביא אותה בגלל כל מיני דברים פוליטיים, אתה מאבד את זה, יצטרכו לבנות מקוואות וכן הלאה.
כן, תאמר לי בבקשה, אתה תופתע אם תקבל הצעה להיות חלק מהמערך החדש של הרבנות בירושלים?
אני לא אופתע, ואני אומר לך שוב, אני... אדם של פנסיונר של המועצה הדתית. אז לכן תהיו בריאים שג'וב אני כבר לא יכול לקבל, אני פנסיונר של המועצה, אתה מקבל פנסיה תקציבית ממדינת ישראל כסגן ראש המועצה לשעבר. אני מוכן להירתם, באמת להירתם, אני עזב אצלי כמעט בהתנדבות, להביא את המועצה הדתית ירושלים, לדאוג לזה, שנשמור להרמת הקשות המעברים בעזרת הלבנים.
אריאל, דבר אחד צריך להדגיש, שלרב אמר יש ניסיון גדול מאוד בנושא קשרות מהדרין כמובן, ובמשך שנים ארוכות משמש כרב פוסק שבדת בית יוסף של מרן הרב עובדיה יוסף, כך שבניסיון הקשרות...
אז אם זה אפשר להיות רגועים, אני רוצה שאלה לסיום.
ועוד דבר אחד קטן, שאנחנו מדברים על ג'ובים ועל משרות, אם אני הבנתי נכון את ישוע ישי, שראש המועצה הדתית, הוא אמר לי שהתקציב בירושלים לשני הרבנים ביחד זה 100,000 שקל, שזה אומר בחודש 50,000 שקל לכל רב,
זה הכל
מסורת ונהג. אין הרבה ג'ובים, אין הרבה תפקידים מסביב הרב, למעשה משתמשים כמעט עם רוב המזכירים והמזכירות שקיימות היום, ומפזרים אותם בין שני הרבנים.
אוקיי, השאלה לסיום, יהושע פולק, אתה לא מעט שנים פוליטיקאי, האם באיזשהו מקום לא צורם לך כל הדרך בה מתנהלות הבחירות לרבנות?
לא הבנתי את השאלה.
האם זה לא צורם לך? לא צורם, האם זה לא נראה רע?
צורם, כן, זה צורם, בהחלט צורם.
והאם זה משהו שניתן לשנות?
הגוף הבוחר לא הוקם כפי שהוקם, עשו את כל המאמצים שזה יביא לתוצאות כפי שהתקבלו, ולא היו צריכים לעשות את זה בצורה יותר מכובדת, יותר בצורה שיהיה עקיף יותר את הציבור, אבל זה מה שקרה. אחת הסיבות שלא הוקמה המועצה הדתית בירושלים, כי אז המועצה הדתית הייתה צריכה לפעול את הנציגים שלה, והמועצה הדתית יש נציגים גם חרדים, וכך זה נשאר את השר, עשה את שלו, אבל זה מה שקרה.
אריאל, משפט סיום שלי, אני אומר לך כך דבר.
לא, 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 אני עוד לא רוצה לסיים איתך, אני רוצה לומר תודה ליהושע פולק, סגן ראש עיר ירושלים לשעבר, ובקרוב נדע איזה תפקיד בכל זאת יש לו בעיר ירושלים, תודה לך.
אריאל, דבר אחד שאנחנו רוצים לסתכל עליו גם בסיפור הזה, זה גם מפסיד אחד, ולדעתי מפסיד גדול, ואולי גם הכלל לכל הרבנים ולכל מי שמנסה להתמודד את משרה כזו או אחרת. אם אין לך תמיכה של רבנים בגיבוי פוליטיקאים, זאת אומרת לא שהלכת לרב לקבל ברכה ואומר לך תצליח אל תפרוש, אלא שהרב אומר לך אנחנו נצביע עבורכם, אל תתמודד. ההוכחה הגדולה היא הגאון הרב מונחה תולדנו, רב מאוד מאוד מוכר בירושלים, חתנו של מרן הרב עובדיה יוסף, אחד מתלמידי החכמים העצומים בירושלים, מתמודד על התפקיד, נראה לי כן. מתמודד ראוי, קיבל ברכות, אבל לא קיבל תמיכה רשמית, וראינו אותו בסוף היום עם אפס קולות, וזוהי ההוכחה הגדולה. נכון שזאת משרה רבנית, אבל אתה צריך גם פוליטיקה איתה.
צריך רק פוליטיקאים מאחוריך, אתה יודע, בסופו של יום. יש פה גם במשפט כישלון של גימל.
של דגל התורה, תשמע, הם מדברים על אחדות, שצריכו לאחד וכו' וכו', אבל בסופו של דבר, שני המעומדים שלהם, גם הרב שמואל אליהו וגם הרב משה חיים לאו, שזה גם כישלון שני שלו, נתניה ירושלים, נכשלו כאן במערכה הזו. הם נתנו לנו, העיתונאים, תחושה, אני יכול לומר לך, גם אתמול, מדברים איתך סביבות השעה 6:15, אני מדבר עם מספר בכירים בדגל התורה שמראשי המטה שם, בעיריית ירושלים, אני פוגש אותם, הם אומרים לי, אישה, אנחנו הולכים לנצח כנראה, תכין את הכותרת מה שאומרים.
מבחינתם היו חסרים שני קולות בעצם כדי לייצר שוויון.
ואתה רואה שבסופו של דבר הם הפסידו את הבחירות האלו ומסתכלים בסופו של דבר על ההפסד, אבל הם מדברים על כך שסוף סוף הייתה אחדות בתוך הציבור הליטאי סביב הרב לאו, אבל אתה יודע, איך אומרים, זה משפטים שמפסידים.
מהשיחה עם פולק אנחנו מבינים שתמימות דעים לא הייתה לגבי רבנים שנבחרו.
נכון, ויותר מכך, שאתה יכול לראות את זה היום, שהם אומרים לך שהרבנות ירושלים לא כל כך חשובה, וזה לא כזה חשוב, ואנחנו העיתונאים מגדלים את זה, אבל שנינו יודעים היטב מה היה קורה אם היו מנצחים הרב לאו,
ברור.
איך הם היו עושים את זה לניצחון גדול מאוד מאוד מאוד.
טוב, נקווה שמכאן ואילך העניינים יירגעו, והתנהלו באמת בצורה אחדותית עד כמה שניתן.
לסיום אריאל, כן. אתמול, על נושא אחר לגמרי, אתמול דיברנו כאן בשידור על נושא הגיור, והם אנחנו הולכים לבחירות.
כן.
אז עכשיו אני יכול לספר לך ממש, זה דבר שקורה ממש עכשיו, שהראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שולח מכתב ממש חם ולבבי לראש הממשלה בנימין נתניהו, ומברך אותו על המידה שלו, והוא כותב לו שם, ברצוני לברך את אדוני ראש הממשלה להחלטתו האמיצה בעניין דחיית הגשת חוק הגיור, חוק שהיה גורם לפילוג העם היהודי, ובזה נהנה לפנייתנו לגנוס את החוק החמור הזה, נקצור לך את כל המכתב, יקרא לך את הסיום, יישר כוח לכבוד ראש הממשלה למידתו האיתנה, ואינני לברך את כבודו שיזכה לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות האיתנה ונאור המעליה, יזכה כבודו לסוף הסמכות ולהמשיך לחזק את היהדות בארץ ולשמור על הגחלת היהודית, בכתב חם מאוד שכותב כן, הרב יצחק יוסף.
מתחילים את להריח את הבחירות. כן, מתחילים בריתות, אני מניח, זה
כן,
עוד איזשהו סממן קטן.
זה בניגוד לכל הפוליטיקאים החרדים שסרבו אתמול לשבח נתניהו, אנחנו רואים שהרב יצחק יוסף כן מעריך אותו וכן שולח לו מכתב חם מאוד.
אוקיי, אלה הדברים בבוקר הזה. ישי כהן, כיכר השבת, תודה.
בוקר טוב אריאל.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן. הוא חי תמיד איתי.
בוקר טוב לחבר הכנסת דני דנון.
שלום, בוקר טוב אריאל.
מהליכוד, צריך לומר.
אכן כן.
כך גם יישאר?
בוודאי. יושב ראש מרכז הליכוד, יושב ראש ועדת חוקה של הליכוד, חלק בלתי נפרד מהתנועה שלי.
לפני שנעמיק במפת האינטרסים, ברמה הטכנית אני רוצה להבין איך זה עובד. ראש הממשלה רוצה להקדים את הפריימריז בתוך הליכוד, דני דנון מתנגד. מי מנצח?
לא, אני לא מתנגד להקדמה, אני מתנגד למחטפים. אני מתנגד לבחירות תוך שבועיים לתפקיד של מועמד לראשות ממשלה. אפילו בגן של ביתי הקטנה שבוחרים מועצת תלכיתה, מודיעים חודש מראש. לכן אני אמרתי לראש הממשלה שאני מציע לו שנבחר תאריכים סבירים, שיאפשרו לאנשים שרוצים להתמודד להיערך לכך. חלק מהדמוקרטיה זה לאפשר התמודדות. ולכן אנשים שירצו להתמודד יוכלו להתארגן, להקים מטות, לגייס כספים, לשכנע, ולא שנעשה בחירות בזק תוך שבועיים.
והפריימריז האלה הם רק לרשות המפלגה?
רק לרשות המפלגה, ואין שום בעלה. אני לא מבין מה הפאניקה, מה יקרה אם הפירות יהיו בעוד חודשיים ולא בעוד שבועיים.
ובעצם הכוח בידיים של מי להחליט מתי בפועל יתקיימו בסופו של דבר הפריימריז?
תראה, יו"ר התנועה רשאי להביא הצעה בפני חברי המרכז לגבי תאריך שהוא רוצה. אבל אני שואל, ואני אומר בצורה ברורה, מה הלחץ? מה הפאניקה? בוא נעשה את זה בצורה מסודרת.
מי מחליט, חברי המרכז? מי מחליט מתי יתקיימו הפריימריז?
חברי המרכז צריכים להחליט באם הם מאשרים את הצעתו של יו"ר התנועה או לאו. ואני חושב שאנחנו צריכים להגיע להבנות בנושא הזה. אני לא אתן יד למחטף. אני לא אתן יד ששבוע הבא נכנס את המרכז בהודעה של מעכשיו לעכשיו, ובעוד שבועיים יהיו בחירות למועמד לראשות ממשלת ישראל. זה דבר שהוא משמעותי. ולכן אני חושב שאנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, ברורה, שקופה, כמו שמפלגת שלטון צריכה להתנהל. ותפקידי כיור מרכז הוא כן לנהל את המפלגה בצורה ראויה, גם אם לפעמים ראש הממשלה זה לא כל כך נוח לו.
אתה לא נכנס חזיתית מדי בראש הממשלה? בעיקר אם אתה מתכוון להמשיך ולהישאר במפלגת הליכוד, וסביר להניח שגם נתניהו יישאר במפלגת הליכוד.
אני בהחלט יישאר במפלגת הליכוד. אני חבר תנועת ליכוד עשרות שנים, וגם ראש הממשלה יודע שהדברים שאני אומר הם באים ממקום של אכפתיות. מקום נכון, וההוכחה לכך שחברי התנועה, שהעמדות שלי הן לא חדשות, כבר שנים אני מתנהל כמי שעומד על העקרונות, בחרו בי למקום החמישי בליכוד, בחרו בי לתפקיד יושב ראש המרכז, ליושב ראש ועדת החוקה, כי הם יודעים שברגעים האלו אני יודע לעמוד. אני יודע לעמוד ולהגיד גם לראש הממשלה, לא, אתה טועה, בוא נעשה את זה בצורה יותר נכונה.
יש מישהו שבכלל יכול להחליף אותו ברשות התנועה?
זה לא משנה. אם אנחנו תנועה דמוקרטית.
אני מבין זה לא משנה, ובכל זאת, מי אתה יכול לסמן כיריב לבנימין נתניהו, על רשות המפלגה?
לפי דעתי, בתי הקברות מלאים באנשים
שחשבו. זה נכון, אבל עדיין.
וגם שמנחם בגין הגדול פרש ואמרו לו אל תפרוש, מה יהיה, הגיע שמיר, וששמיר פרש, הגיע נתניהו. לכן אני חושב שאנחנו לכל בן אדם...
אתה מתכוון להתמודד?
כרגע אני עסוק בנושא של הבחירות הראויות. אני בהחלט שוקל זאת, אני בהחלט שוקל זאת. יש לי ביקורת על ראש הממשלה בנושאים החברתיים, בנושאים המדיניים. אני בהחלט שוקל, ויש אחרים דרך אגב שדיברו איתי, והם לא מתקשרים רעיינים על זה, שאמרו, אם הבחירות הן תוך שבועיים, אנחנו בכלל לא יכולים לחשוב על זה.
ואם זה תוך חודשיים, מי יהיו אלה שיתמודדו מול בנימין נתניהו?
אני מבטיח לך שיהיו מועמדים. אני לא יכול להגיד לך מי יהיו המועמדים.
למה אתה לא יכול להגיד? הערכה שלך, מתוך השמות שאתה מכיר, אתה יודע, זה חברים במפלגה שלך.
אני יכול להגיד לך שיהיו לפחות שניים, אם לא שלושה, שיתמודדו מול ראש הממשלה.
מי?
אני לא יכול להגיד לך את השמות.
אתה תהיה בשמות האלה?
אני שוקל זאת, בהחלט אני שוקל זאת. אני, ברגע שאני אדע את לוחות הזאת, תראה, אם הבחירות הן בעוד שבועיים, אני אומר לך עכשיו, אני לא יכול להתמודד, אף אחד לא יכול להתמודד. להגיע ל-120 אלף איש, לגייס מיליוני שקלים, לעשות נפשות, להקים מטה בחירות, זה דבר שאתה לא עושה תוך שבועיים. אז נכון שלראש הממשלה יש יתרון מובנה מתפקידו כראש ממשלה וכיור מפלגה, אבל ההוגנות מחייבת שההליך יהיה מסודר ויהיה ראוי, ואני מבטיח לך שבסוף זה מה שיהיה.
אז שוב אני מנסה להיכנס שנייה למספרים של כמות האנשים שצריכה להחליט האם ומתי התקיימו הפריימריז האלה. בכמה אנשים מדובר?
בכ-4,000 חברי מרכז המפלגה.
שאיך הם מצביעים? איך הם מחליטים החלטה שכזו?
הם יבואו למרכז ויצטרכו להחליט אם הם תומכים בהצעת ראש הממשלה.
מתי זה יקרה?
בשבועות הקרובים, או בהצעה שלי, או שהדבר המועדף עליי, ואני מתכוון לפגש עם ראש הממשלה ולהציע לו, שיהיה תאריך מוסכם, הגיוני, שווה, שבו נבוא יחד לחברי המרכז ונגבש הצעה. אז נכון, הוא לא יגמור את זה תוך שבועיים, אבל יהיה התמודדות.
מתי אתה מתכוון להיפגש עם ראש הממשלה בעניין הזה?
אני מניח שלקראת סוף השבוע אני אפגש עם ראש הממשלה, אני אציג בפניו את
ה... בטוח שתהיה ביניכם פגישה, זה לא משהו שיכול להיות שיגידו לך לא מעוניינים?
אני מניח שגם אנשיו וגם ראש הממשלה יודעים את החשיבות של הדברים, ואנחנו יודעים להתעלות ולעבוד ביחד כשצריך. אני מאמין שאנחנו ניפגש, אני גם מקווה שבסוף כן אצליח לשכנע אותו שהמהירות מן השטן ולעשות מהלך כזה הוא מהלך לא ראוי למפלגת שלטון.
אתה מנסה גם לחשוב על דרכים אולי בכל זאת להחזיר את היחסים ביניכם למוטב?
תראה, ראש הממשלה יודע שברגע שהוא עושה את הדברים הנכונים למדינת ישראל, אני תומך בו, בכל הכוח. יש לנו מסורת...
בכל זאת, מה קורה מאחורי הקלעים? האם יש איזשהם ניסיונות? אני מבין, אתה יודע, ממה שמצטייר פומבית בתקשורת, שהכעס של ראש הממשלה עליך הוא מאוד 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 גדול. אני מניח שזה גם לא נעים לך בסופו של דבר.
לא, אתה יודע, בוא אני אגלה לך סוד. אני וראש הממשלה יודעים להתווכח ויודעים לעבוד יחדיו. וזה גם בעבר, בתקופה שהייתה הקפאת בנייה ביהודה ושומרון, והיה עימות קשה בינינו, ידענו לעבוד לאחר מכן ביחד, שהוא שחרר 78 מחבלים, ואני יצאתי חוצץ נגדו, גם אז היה משבר ועבדנו ביחד לאחר מכן, וגם היום, בעקבות המלחמה שהייתה לי ביקורת קשה על ההתנהלות שלו, ועל הפסקת האש המצערת שהוא קיבל בזמן שהמנהרות לא טופלו עדיין.
ומאז יצא לך לשבת איתו, לשיחה נעימה או שלא קרה?
לא ישבנו לשיחה נעימה, אבל כל פגישה היא עניינית, ואני אומר זאת שוב, ראש הממשלה הוא לא חבר, הוא לא צריך להיות חבר של חברה בסיעה, אנחנו לא יושבים בערב ומקשקשים על דברים ברומו של עולם, אנחנו חברים לסיעה שיש לה דרך משותפת, ואנחנו ברוב הדברים רואים עין בעין, ולפעמים גם לא.
אני חייב לומר לך שאני זוכר אותך מלפני מספר שנים, חבר כנסת מאוד חביב, נעים, מדבר ברוגע, ויש לי תחושה, אולי אני טועה, ואתה תתקן אותי, שמשהו קרה בשנים האחרונות.
לא, כנראה לא נפגשנו הרבה זמן, אבל אני עדיין, לדעת מה קרה, עדיין נעים וחביב.
לא, אין ספק, אבל לא שמעו ממך את הנחרצות ואת האמירות התוקפניות, שלא לומר לוחמניות, כמו שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים.
אני לא חושב, אני חושב שאולי זה תופס תעודה, אבל גם בנושאים חברתיים, לדוגמה, אני את המרכז הבא מכנס בצפון, לדיון חברתי-כלכלי. ודווקא השבוע שמשה כחלון הודיע לליכוד ולי כיור מרכז שהוא כבר לא יהיה יותר חבר מרכז ליכוד וחבר תנועת ליכוד, הנושא החברתי הוא בנפשי, ולכן אני בא ואומר הליכוד צריכים לעשות בחשבון נפש, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתחברים.
זה נזק גדול שהוא לא חבר בליכוד יותר?
בוודאי, גם הוא וגם גדעון סער שעוזב השבוע הבא, שניהם חברי ליכוד שצמחו בליכוד, וזה רע לליכוד שהם עוזבים.
יכול להיות שנמצא את גדעון סער במפלגה אחרת?
אני מקווה מאוד שלא. אני בשיחה איתו, הוא אמר לי שהוא נשאר בליכוד, המשך הדרך, אבל אל תשכח שגם כחלון אמר את זה ביום שהוא עזב, לכן אני מקווה שגדעון סער יחזור במהרה, וגם כחלון ימצא את הדרך לחזור הביתה.
אוקיי, שיהיה בהצלחה, אנחנו נשמח לשמוע על התוכניות שלך בהתמודדות על הפריימריז בהמשך, כשהדברים קצת יותר יתבהרו. חבר כנסת דני דנון מהליכוד, תודה.
תודה רבה.
מפלגת הבית היהודי עכשיו, בהקשרים אחרים, חבר הכנסת מוטי יוגב, בוקר טוב.
בוקר טוב, לך ולמאזינים.
בסוף נתייחס לעניין הרבנות לירושלים, לפני זה משהו שלדעתי הוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, וזה שלוות החיים והביטחון של תושבי העיר ירושלים. סיירת אתמול, אני מבין, במקומות מועדים לפורענות בעיר, מה גילית? חבר הכנסת יוגב איתנו? מיד ננסה לחדש.
סליחה.
הנה, אחרי הקטע אנחנו שומעים אותך, את השאלה שמעת, נכון?
אכן כן. ביטחונם של תושבי מזרח ירושלים והמסתובבים במקומות הללו, האנשים הולכים לכותל ממאה השערים דרך רחוב הגיא ושער שכם, הוא אחד מהנושאים ששמנו לנגד עינינו. המצב שם הפך לבלתי אפשרי, בעיקר מאז הריגתו של הנער אבו חדר בשואפת, לקחו את ה דין לעצמם, פורעים ערבים.
אבל זה לא, סליחה שאני קוטע אותך תוך כדי, זה לא רק במזרח ירושלים, זה בשכונות כמו פסגת זאב ונווה יעקב, זה עדכונים יומיים שאנחנו מקבלים על ידועי האבנים.
כן, כן, אני קורא לכל אלה גם מזרח ירושלים, ואם אתה רוצה, נעשה לך במהירות רבה.
למה זה מזרח?
את הרשימה החלקית.
אוקיי.
מדובר בכפר השילוח, גם בעיר דוד העליונה, וגם בשכונת כפר התימנים היותר תחתונה, ברובע המוסלמי כולו, בשער הפרחים במיוחד, בקדמת ציון שבעומק השטח של הבודיס, במעלה הזיתים שבין הר הזיתים לעיר דוד, ובית החושן שבמרומי הר הזיתים, בנוף ציון שבדרום העיר, באזור המון הציב, בבית אורות שבהר הזיתים, בבית השבעה שבשואפת, שמעון הצדיק, ובפסגת זאב, לוי יעקב, מזרח ירושלים ותוואי הרכבת הקלה שעובר בשואפת, ובמקומות נוספים, סלאח א-דין, סולטן סולימן, מקומות שבהם הפורעים הערבים חושבים שהם השולטים במצב, וכיוון שהשטח הזה הוא שטח פנים, והוא נתון לאחריות המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, כמובן גם שירות הביטחון הכללי, יש צורך לקיים הערכת מצב והערכות מחודשת, גם מודיעינית, גם מבצעית וגם משפטית, של משרד המשפטים שפה קושל לאורך כל הדרך הפרקליטות, ועד שכבר תופסים אנשים, הרי שהם אינם מועמדים לדין הראוי, הם משוחררים, ואם כן הדלת סובבת על צירה והפורע חוזר לביתו והופך למפקד של חוליות של זריקת אבנים, ירי זיקוקים.
אז לא יצאת אופטימי מהסיור הזה? לא יצאת עם תחושה שמשהו כן יכול להשתנות?
יצאתי בסיור של אתמול, ואני משתדל להרבות בסיורים, יש שכאלה, בשבוע שעבר הייתי בקדמת ציון ובמקומות נוספים, ואתמול הייתי בכפר התימנים, בבתים החדשים שנכנסו אליהם השבוע, וגם בחלק מהבתים שנכנסו אליהם בעיר דוד, וכך גם בשואפת ובית השבעה, ובפעתי שכונת נווה יעקב, פסגת זאב. יחד עם זה המציאות בשטח, אז יצאתי אופטימי מעצם התיישבותם של היהודים, ומעצם החזרה לנכסים יהודים וחיזוק אחיזתנו. יחד עם זה חייבת משטרת ישראל ומפקד מחוז חדש שצריך לאחל לו הצלחה בתפקידו, מאתמול ב-12 בלילה ניצב צ'יקו אדרי, מפקד מחוז ירושלים, חייבים לקבל הרבה יותר כוחות ולעשות הערכת מצב להפעלת הכוח, למדיניות הפעלת הכוח, ובעיקר הרבה גיבוי. הרבה גיבוי מראש הממשלה, מהשר לביטחון פנים, מהמפכ"ל, לאופי הפעולה, לאופן הפעולה, ועל בסיס מודיעין מדויק, לעצור את הפורעים ולהחזיר ביטחון ושקט ושליטה וריבונות, בשיתוף עם עיריית ירושלים, לכל אותן שכונות בקצה. זה הדבר אפשרי, כן, והדבר מחויב.
אפשרי, מחויב, ובכל זאת אנחנו מדברים על זה כבר מספר חודשים, וזה זה, זה, זה סוג של ביזיון. שהדברים כאילו לא קורה כלום, נכון. חוץ מדיבורים.
אכן כן. נדמה שגם ראש הממשלה נרתם כבר לעניין. לא יכול להגיד דפק על השולחן, כמו שבשעתו אריק שרון דפק על איזה מכונית כדי שיבנו קרווילות למגורשי גוש קטיף. אבל הוא כן דפק על השולחן והסביר את זה לשר ביטחון פנים. אני מקווה שבשבוע הבא שתתחדש המליאה, אז נראה גם את השר ביטחון פנים פעמיים שלוש בשבוע, ונבין גם ממנו. אני בכל אופן לקדם גם ועדה משולשת של ועדת פנים, ועדות משנה של פנים, מודיעין ויוש, לטפל בטרור בתפר מזרח ירושלים, בשכונותיה המזרחיות, טרור שגם ניזון מתחומי יוש לתוך ירושלים, ומירושלים ליוש ולכלל ישראל. מחויב גם טיפול שורש עומק בשיתוף שירות הביטחון הכללי, צה"ל, משטרת ישראל, משרדי הביטחון וביטחון פנים.
כן.
במידה והדבר לא ייפטר, נעלה גם למשרד ראש הממשלה חזרה, כדי שייתן גם מכוחו לטפל בדבר כפי שצריך.
טוב, מילה על הבחירות לרבנות ירושלים?
לאחר שתוצאות ידועות, צריך לברך את הרבנים שנבחרו להצלחה בתפקידם, שיגדילו תורה ויאדיר ויקדשו שם שמיים בכל הציבורים, החילוני, המסורתי, הדתי-לאומי, החרדי. אני חושב שראש העיר צדק בבקשו רב, לא רק אחד ספרדי ואחד אשכנזי, אלא גם אחד ציוני דתי ואחד חרדי, כדי לאחד את הכוחות, שיהיה לכל אחד מקום לפנות אליו.
היו רבנים אחרים שגם הם היו. למרות שבעקבות התוצאה, יש קולות לפילוג אולי בבית היהודי, לפחות מוחזבי הרב של צפת, שלא נבחר לרבנות ירושלים.
אני מודע לדבר הזה, ואני מודה גם שזה לא נושא שאני יכולתי להשפיע בו, בתוכו, ולכן לא עסקתי בו, למרות שהוא יקר ללבי, כן ידעתי לתמוך ברב אריה שטרן, ולא ידעתי, או לא הייתי בתוך איך לקרוא לזה, הדיל של לרקום את הרב הספרדי הראשי, ואני מברך על התוצאה ומקווה שתביא לאחדותה של ירושלים.
זו התקווה של כולנו.
אני גם אוהב ומוקיר את רב שמואל אליהו, והייתי שמח גם בהגעתו לירושלים, איך לומר, אבל זה...
אבל אולי בעתיד זה עוד יקרה.
יכול להיות שהדבר יקרה, ובינתיים העיר צפת
גם זקוקה לרב.
אני חושב שמצודתו של הרב שמואל אליהו פרוסה על כל ארץ, הוא משפיע במאורו, מכוחו, מכוח אביו, טוב, קידוש שם שמיים, ועמדות נחרצות מכוחה של תורה. וימים עוד יגידו, אני מניח שהוא ייתן עוד מכוחו גם לעם ישראל כולו.
חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו חוזרים אבל לעניין הקודם עם שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני שאלתי, ואני רוצה לשאול גם אותך את השאלה הזו, האם זה לא סוג של ביזיון? חודשים ארוכים מדברים על התופעה הזו של יידוי האבנים, וזה במקרה הטוב, בעיר ירושלים, וזה עדיין ממשיך, מעשה יומיומי.
תופעה ממשיכה, וכל מקבלי ההחלטות שעוסקים בנושא הזה נותנים את דעתם יום ולילה, בניסיון לצמצם עד כמה שניתן את התופעה הזו, ולשאוף להגיע לאפס יידויי אבנים, למרות שצריך לומר בכנות שלא בטוח שנוכל להגיע לאפס. אבל לשם כך ישנם כלים שניתנים בימים הללו למשטרת ישראל. דובר ופורסם על תוספת של 100 שוטרים ליחידות הסיור המיוחדות שתפעלנה בעיקר באזור צפון ירושלים, בשכונות הצפוניות, ובליווי אמצעי מודיעין כאלה ואחרים שכבר פורטו, אין טעם לחזור על כך. אני מניח שלכל הפרוצדורה הזו מתווספת גם שורה של פגישות עם ראשי הציבור הערבי באותם מקומות, ואני מאמין, סמוך ובטוח, שבקרוב אנחנו נראה ירידה דרסטית בכמות יידוי האבנים.
הבנתי שתפסו מידי אבנים על החם?
כן, תופסים בכלל מידי אבנים. אנחנו מדברים על מאות מעצרים בכלל של פורעי סדר למיניהם במשך החודשים האחרונים, כמעט כ-700. בימים האחרונים, אתמול פורסם גם סרט וידאו שבו מופעלים אמצעים מודיעיניים ומערב שנעשה לאותם מיידי אבנים, מספר מיידי אבנים, וכמובן תפסו אותם מיד לאחר שהם יידו את האבנים. וזו הזדמנות גם...
ומה קורה איתם כשתופסים אותם?
אנשים האלה מובלים לחקירה, ובמידת הצורך מועמדים לדין, ומשם כמובן מערכת המשפט, על פי קריטריוניה, היא זו שקובעת מה עונשם של אותם מיידי אבנים.
בני כמה הם היו אותם מיידים שנתפסו?
בדרך כלל מיידי אבנים הם צעירים מאוד. אנחנו התקלנו כבר במיידי אבנים בגיל 10 ואולי אפילו פחות, ועד גילאים 18, 20 וכולי. בדרך כלל אוכלוסיות מבוגרות הן לא משתתפות בידויי אבנים, אלא צעירים יותר. אותו דבר גם לגבי בקבוקי התברה, ואותו דבר גם לגבי תופעת ירי זיקוקים בכינון ישיר לעבר כוחות המשטרה וכוחות מג"ב. כל הדברים האלה הם דברים חמורים, שאיש לא יחשוב מציבור המאזינים שמישהו מקל ראש בדבר הזה. מעבר לאי הנוחות, מדובר פה בסיכון חיים ממשי, ולכן אנחנו מאמינים שאוסף ושיתוף פעולה של כל זרועות הביטחון ועשייה אינטנסיבית כמי שנעשית בתגבור של כוח אדם יביא לשינוי במגמה הזו.
אני חוזר בכל זאת, ותסלח לי שאני מציק לך, אני חוזר לשאלה הראשונה. מדובר בעיקר בילדים שמיידים אבנים, ומשטרת ישראל הגדולה לא מצליחה עדיין להתמודד עם זה?
משטרת ישראל עוצרת ילדים. הילדים האלה מובאים...
התופעה לא נעצרת, התופעה לא נעצרת. יכול להיות שצריך לשים את השוטרים אולי בשכון, לא יודעים הרי, יודעים איפה מיידים את האבנים האלה, אי אפשר להיות שם במקומות האלה?
נמצאים שם, ויהיו יותר שוטרים שיראו, ויהיו גם יותר שוטרים שלא ייראו, והם יהיו שוטרים סמויים, כפי שיש להם גם ברכבת הקלה, וגם במקומות נוספים, וגם שימוש ביחידות כאלה ואחרות מיוחדות שנותנות ויתנו את המענה החשוב לתופעה הקשה הזו. אבל כפי שאתה אומר, מדובר על סוג של אירוע שבו אדם מרים אבן מהרצפה ומיידע אותה כלפי רכב ישראלי, ומיד לאחר מכן האירוע מסתיים. Okay. כך שהקושי הזה הוא קושי קיים, אבל הוא לא תירוץ על מנת שאנחנו נוכל ונעשה, ואני בטוח שכך
טוב, גם כמה זמן יהיה שקט בעיר?
אני לא מתחייב על, עם סטופר, אבל המגמה היא מגמה של תיעדוף מוחלט לטובת הנושא הזה. מפקד המחוז החדש, ניצב אדרי.
טוב, יש לו משימה ראשונה זה, ברורה ומיידית, כמובן.
והסיור הראשון שהוא עשה בסיור השטח, זה סיור שנעשה היום, ממש בשעות הללו, בשכונות בצפון ירושלים, כדי לעמוד מקרוב אחר
אוקיי.
דברים, יחד עם המחקר.
נמשיך לעקוב שם את הגרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי. תודה רבה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אופר גדנקין. מה שלומך?
כמה זה קשה ללחוץ על כפתור? שלומין בסדר, חוץ משיעול.
במקום לשאול כמה קשה ללחוץ כן. הכפתור, תשאל כמה קשה להחליף את הנורה של הכפתור שנדע אם המיקרופון דולק או לא.
גם נכון. הם עסוקים עדיין באולפן השני.
מוטי, לתשומת לבך, אם יש לך השפעה על מקבלי ההחלטות פה, אז תעשה בתשומת ליבם.
שיקח מברג.
לכך שכבר שנה נורה, אני מוכן לממן את עלות הנורה. רק אם בטח ההחלפה פה זה סיפור יקר.
אתה לא יודע, זה נורה, זה נורה אוזבקית. היא יקרה, עולה 34,000 שקל נורה. אבל לפה שהסכמת לממן את זה. אני עדיין מחכה שהכותרות יגיעו אליי למייל. יעל פשוט מסבירה לי שזה הכותרות מאתמול, כי לא הייתה פינה אתמול, אז יש לי הרבה בדיחות לקראת הבחירות לרשות.
מצוין, כי רציתי לדבר איתך לקראת הבחירות הקרבות. בוא נדבר אז על דברים שהם...
אני באמת אין לי כותרות, אתה מפתיע אותי עכשיו.
מה ביקשתי ממך לפני שפתחנו את המיקרופונים?
מה ביקשת ממני?
אל תגיד שאין לי כותרות.
נכון, נכון.
אתה לא אמור לקבל את זה לפני, אתה אמור לשמוע מה הנושאים המדוברים, ולהתייחס בהתאם.
שיעול בנוסף לכל.
כן.
לקחתי אתמול...
רגע, אתה לבד היום?
מה?
אתה לבד? אף אחד לא מוכן, אמרו, עם אופר בשידור אנחנו לא רוצים לעלות.
ביאל השיעול שלי.
שידור. באמת, זה לא לעניין, אופר.
נכון.
תסדר את המערכת היחסים שלך איתם, ונוכל להתקדם. אוקיי. כן. אבו מאזן החמיר את העונש על מכירת אדמות לאויב. העונש על עבירות האלה יהיה מעטה... עבודות פרח למשך כל החיים.
פנטסטי. האויב מקבל עבודות פרח?
זה קטע גדול.
כן.
זה... אויב, אגב, צריך לחדד ולומר, אלה היהודים, מבחינתם.
רגע.
חלומך אבו... לקנות לא, אדמות לא, לא. ברמלה, זה לא הזמן.
מי שימכור אדמות לאויב.
כן, כן.
בסדר. אני בעד כל העניין הזה, רק ההגדרות שלנו לאויב פשוט...
שונות.
כן.
כן, לגמרי. אפרופו אויב...
חמאס... רגע, תן להביא תראות, אם מתבצעת עסקת מכירה כזאת, אנחנו גם מקבלים קרקע וגם פלסטיני אחד הולך לעבודות פרח?
כן.
אוקיי, ווין ווין.
אחלה דיל.
לגמרי. קיבלתי את הכותרות.
חמאס, אפרופו אויב, טוען שישראל מחזיקה את גופותיהם של שניים ממפקדנו.
גם אתם.
אתם מחזיקים הרבה יותר משני גופות מחבלים.
באמת? שלהם יותר, אתה סופר את זה בחלקים? או איזה בדיחה גרועה?
כן.
לא,
תמחק.
כן,
לא...
נשכח.
לא היה. יפן.
כן.
בוא נדבר קצת על יפן. שרת התעשייה התפטרה בגלל טענות שבזבזה כספי תרומות.
זה שיפור אצל היפנים, אתה יודע שבדרך כלל הם מתאבדים.
כן, בדרך כלל זה אחר הקירי, לא?
כן. אוי, התעשתי באמצע הישיבה.
רק התפטרה, באמת זה, זה. מצד שני יש אולי מה ללמוד, מה, אתה יודע, זה רק על החשד, היא כבר התפטרה.
נכון.
סוג של יושרה יפנית. שים לב לדיווח הבא.
אני אוהב את החברה הזאת.
ענקית המחשבים מייקרוסופט.
גם עדכנית.
תשיק בשבועות הקרובים שעון חכם. נכון. מה זה אומר? תן לי פרשנות.
זה מה שאפל הוציאה לפני שבועיים.
רציני?
כן.
מה זה?
זה שעון, יש לו מסך מגע כמו של טלפון. הוא לא עצמאי, הוא חייב להסתנכן עם הטלפון שלך, ואתה יכול לענות בו לשיחות, לראות שעה, לקבל אס-אמסים.
טוב, זה משהו שדובר כבר לפני 20 שנה שיקרה.
נכון, אבל זה מייקרוסופט, אחי.
זה מפתיע מישהו?
זה לא... עכשיו, דובר גם על מכונת זמן, ודובר שאפשר לשגר את עצמנו מכל ממקום בלי מטוס, אבל... תשמע, לאט לאט הדברים קורים. בכל מקרה, אבל היא לא תוציא את זה.
אז כבר רכשת?
כן, היא עוד לא תוציא את זה, היא רק צריכה קודם כל לסיים את הפרויקט שלה, של טלפון סלולרי חכם. ושל טאבלט, הדק בעולם.
כן.
וכשיציים להתיק את אפל בשני הדברים האלה, היא תעשה גם טלפון. שעון.
הם עדיין עבדי חברה יציבה וגדולה, לא? שמרוויחה הרבה כסף.
כן, כי אנשים מפחדים לעבוד בלי חלונות.
אוקיי. אז עוד יש להם ממה לחיות. משרד התיירות האיראני מסר בסוף השבוע כי מספר התיירים הזרים שביקרו במדינה זינק בשנה האחרונה ב-35% בהשוואה לשנה שעברה.
כי הם סוף סוף מאפשרים להם גם לחזור הביתה.
לא לכולם עדיין?
לא, לא.
אבל חלק גדול. בצהל הולכים החיילים לקבל מדים חדשים, ואנשי הקבע בעורף יזכו במדי בית
תג. אתה יודע שהבן שלי ראה אותי הבוקר אמר לי, אי אבא, אתה חייל?
אתה באמת הגעת עם צבעים, בגדים בצבעי הזית.
נכון.
אוקיי.
אז מדים חדשים מנדפי זהה. אתה מכיר את הבדיחה הישנה על זה שהמפקד אומר לחיילים שיש לה בשורה טובה, בשורה רע, בשורה טובה ישר אפשר להחליף גרביים. בשורה רע, כמו שמחליף עם דוד.
בדיוק, אז זה פחות או יותר הולך לקרות כך. אופר גדנקן, תודה. תודה לאל איבר שחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי.
במיוחד חשוב מנדפי זהה, לחבר'ה היקרים שעושים עבודת חיל שם בקריה.
מצוין.
נכון?
זה דבר ראשון מנסים את זה עליהם, אתה יודע.
חם באוגוסט.
נורא.
במשרדים האלה.
אבל עכשיו דווקא זה זמן טוב.
ממש.
עכשיו זה גם יצליח בחודשים האלה.